פרק כ' פסוק כ', ויקו איש אישו וינוסו ארם וירדפם ישראל, וימלט בן הדד מלך ארם על סוס ופרשים. ויצא מלך ישראל וייך את הסוס ואת הרכב והיכה בארם מכה גדולה. ויגש הנביא אל מלך ישראל, ויאמר לו, לך, התחזק ודע וראה את אשר תעשה, כי לתשובת השנה מלך ארם עולה עליך. אומנם עכשיו ניצחת, אבל מלך ארם יחזור וילחם איתך. יש פה נביא שמסייע לאחיו. אתה אומר, מה זה כשאחיו, רואים איזה ניסיון, כאילו בתוך הסיפור הגדול של הייאוש של אליהו הנביא, שקראנו אותו בשיעורים האחרונים, שהוא בורח מאיזבל, ואומרים לו, טוב אנוכי מאבותיי, והקדוש ברוך הוא אומר לו, הולך, תמנה את אלישע תחתיך, וכבר מינה את אלישע תחתיו. ואוטוטו זה הולך להיות רב היום, והנה במקביל, אחאב מגלה סימנים של התקרבות מאוד גדולה. והקדוש ברוך הוא כאילו פותח את ידו, הוא מסביע ניסים מופלאים לאחאב. אז דיברנו על זה, אני זוכר נכון, דיברנו בשיעור הקודם, ועבדי מלך ארם אמרו אליו. עכשיו תראו איך השם מחזק את ליבו של מלך ארם כדי לחטוף את המכה השנייה. ועבדי מלך ארם אמרו אליו, אלוהי הרים אלוהיהם, נלחמנו באזור הר אפרים, האלוהים של עם ישראל הוא אלוהי הרים, התורה ניתנה בהר סיני, בית המקדש שביהודה בנוי בהר המוריה, ושומרון היא נמצאת בהרים של אפרים. אז אלוהיהם, זה שהפסדנו שם, זה כי האלוהים שלהם הוא אלוהי הרים, זאת אומרת החשיבה של עובדי אלילים. על כן חזקו ממנו. ואולם נלחם איתם במישור אם לא נחזק מהם. ואת הדבר הזה עשה, הסר המלכים איש ממקומו ושים פחות תחתיהם. כן? הם עכשיו מדברים איתו רציונלית. למה הפסדנו במלחמה? כי המלכים שבחרת הם לא הקואליציה שאי אפשר לסמוך עליה. אז עכשיו תשים פחות, פחות הכוונה זה כמו שאנחנו רואים במגילה, אגב כאן רואים שזה לא מילה פרסית. במגילה יש, נכון? החשדרפנים והפחות. וגם פה כתוב פחות, זאת אומרת שזה התחיל עוד קודם. זה הרבה מאוד שנים לפני. בערך 200 שנה לפני, 300 שנה לפני. ואתה תמנה לך חיל, כחיל הנופל מאותך, וסוס כסוס ורכב כרכב, ונלחמה אותם במישור אם לא נחזק מהם. וישמע לקולם ויעש כן. בדיוק כמו שהנביא אמר לו, תתכונן, הם יחזרו. ויהי לתשובת השנה, כמו שאמר הנביא, ויפקוד בן הדד את ארם, ויעל אפקה, למלחמה עם ישראל. ואפקה הזה זה קיבוץ אפק, כן? קיבוץ נחל פיק, אפק בדרום רמת הגולן. ובני ישראל עוד פקדו, וכל קלו, זאת אומרת הוא התכונן, פקד צבא, חלקל אותם, נתן להם צידה, וילכו לקראתם, ויחנו בני ישראל נגדם כשני חשיפי עיזים, וארם מילאו את הארץ. זאת אומרת, הם אלה מול אלה, בדיוק איפה זה שם, באזור דרום רמת הגולן, מישור ענק, מדהים, למרות שזה רמה גבוהה, אבל זה מישורי לגמרי. ברמת הגולן יש כמה וכמה טילים, הרי געש, אבל בסך הכל כל האזור הוא בוודאי בדרום רמת הגולן הוא מישורי, מישור ענק. והנה פה הם עומדים אחד מול השני וארם מילאו את הארץ, צבא אדיר. ויגש איש האלוהים ויאמר אל מלך ישראל, ויאמר, למה זה כתוב ויאמר אל מלך ישראל ויאמר? אז ההסבר הפשוט זה שהוא ניגש איש האלוהים ויאמר אל מלך ישראל, אלו, תקחו אותי למלך. ואנשים מסביב נותנים לו. ויאמר, עכשיו שהוא עומד קרוב אל המלך, ויאמר כה אמר אדוני יען אשר אמרו ארם אלוהי הרים אדוני ולא אלוהי עמקים, הוא ונתתי את כל ההמון הגדול הזה בידיך וידעתם כי אני אדוני. מזכיר לנו שוב את מצרים, ניסי מצרים. כן? אני הולך לתת לך אותם. למה? על החילול השם שהם אמרו שאלוהי העברים הוא אלוהי הרים ולא אלוהי עמקים. אז כדי שתראה את זה, אגב שימו לב כמה פעולות וניסים עשה הקדוש ברוך הוא כדי שמשהו בתודעה של ישראל בימי אחאב תשתנה לטובה. ויחנו אלה נוכח אלה שבעת ימים, והיא ביום השביעי ותקרב המלחמה, ויקו בני ישראל את ארם 100,000 רגלי ביום אחד. כן, זה אחד הקרבות אולי האדירים ביותר, מאוד מזכיר את מלחמת גדעון בעמק ישראל, ספר שופטים. גם הוא בלילה אחד מצליח להרוג 120,000 איש, ועוד 35,000 בורחים, עוד 15,000 בורחים, סך הכל 135,000. וינוסו הנותרים גם פה, תכף תראו, יש 27,000 נותרים, אפקה אל העיר, ותיפול החומה על 27,000 איש הנותרים, ובן הדד נס ויבוא אל העיר חדר בחדר. כן, לא רק זו שהוא מנצח אותם בקרב, שזה אפשר להגיד, כוחו ועוצם ידו. צבא מיומן, הוא התכונן כמו שצריך, גם זה הוא עשה את מה שהנביא אמר לו, תתכונן. אבל פה החומה נופלת, מזכיר את יריחו. ולמה הקדוש ברוך הוא עושה כזה נס לאחאב? אז אם אנחנו זוכרים שכל הסיפור של אחאב התחיל מבניין העיר יריחו. ויכול להיות אפילו מכספי איזבל, בכוונה, כדי למחוק את המקומות הקדושים שבהם נעשה נס לעם ישראל. וצפצוף כזה על כל הקדוש לעם ישראל. ברגע שאחאב מתחיל טיפה להתקרב, כאילו עושים איזה מין רנסנס, מחזירים חזרה את כל הניסים ההיסטוריים. אפילו אתה חוזר להיות כיהושע בן נון. רוצים להבליט לו, אתה כמו יהושע בן נון. והנה כאן מתחיל ההידרדרות. תכף תראו, מי השיא, אחאב נופל שוב לאיזה פינה הפוכה. והוא מתחבא בחדר בחדר, זה כנראה שהיא רעידת אדמה, שהיא פילה, ורמת הגולן סובלת לפעמים מרעידות אדמה, יש שם פעילות וולקנית. ויאמר אליו, ויאמרו אליו עבדיו של בן הדד, הננה שמענו כי מלכי בית ישראל, כי מלכי חסד המה. נפגשת שיעורי בית, נכון? הם שמעו שמועה שמלכי ישראל הם מלכי חסד. שיעורי בית, מצא את כל המקורות לשמועה זו. מאיפה הם קיבלו שמועה כזאת שמלכי ישראל הם מלכי חסד? אגב, פה רואים שזה לא יחזיב. הם שיחקו על הקצה, וכן, רואים את זה אגב עד היום, שמדינת ישראל היא טטלה לעומת איך שגויים מתנהגים, צבאות. מה? או
של הגבעונים.
כן, אצל הגבעונים, יהושע והגבעונים. רואים שהם לא עיקו אותם, למרות שהם רימו אותנו. יפה מאוד, דוגמה יפה מאוד, אני התחלת שאול לעשות שאולי בית. לא נעים להגיד, שאול והגג, גם, אז נכון שהיו לו גם מניעים אחרים, אבל הוא מרחם עליו. זה רחמנות. גם גדעון, שתובס את זבח וצלמונה, הם כאילו מבקשים את הזכות לחיות. והוא אומר להם, אם לא הרגתם, הייתם הורגים את האחים שלי, לא הייתי הורג אתכם. שגם זה איזה סוג של רחמים שאינם במקומם אמנם, כי למה לא להרוג אותם? איזה חסינות? למה מגיע להם חסינות? אבל הנה אתם רואים את התכונה הזאת של מלכי חסד. אגב, עוד דבר מדהים, בואו תדפדפו רגע למלכים ב', שאומנם עוד נלמד את זה בהמשך, אבל בואו נעצור רגע, נסתכל על זה, תראות מה זה מלכי חסד. זה כזכור לכם, אלישע מחליף את אליהו, ופרק ו', כן, מלך ארם היה נלחם בישראל, ויבעץ אל עבדיו למור. אגב, זה גם מדהים, זה שמלך ארם נלחם את ישראל, זה תכף יחזור, נחזור לפרק כ', ונראה שעושים נגד אמת אלוקית, הכל הולך הפוך. הרי איזה סיבה יש למלך ארם לריב עם ישראל? הרי הם צריכים להיות ביחד, נגד האשורים. זה בעצם הייתה המטרה. ואתם רואים, אין היגיון. זאת אומרת, אחאב עושה הכל כדי לייצר קואליציה מזרח תיכונית. אבל הם לא נאמנים לזה, הם מנצלים את זה לכל מיני אינטרסים שלהם. והם לא נאמנים לברית הזאת שהוא קורא. הראיה שהוא משאיר אותו, נכון? בדיוק כשעצרנו בפרק אף, תחזרו רגע שנייה לפרק אף, פסוק למד ב', אמורים מלכי חסד המה, נשים נסקים במותנינו וחבלים בראשנו, ונצא אל מלך ישראל, אולי יחיה את נפשנו, את נפשך. ויחגרו סקים במותניהם, שוב עושים הצגה, כמו מזכירים שוב את הגבעונים, וחבלים בראשיהם, ויבואו אל מלך ישראל, ויאמרו, עבדך בן הדד, אמר, תכין הנפשי. ויאמר, עודנו חי? אחי הוא, אח שלי. שרתים ברמת הגולן, חושבים שהם גולנצ'יקים. ואנשים ינחשו, וימערו ויחליטו הממנו, שמענו טוב את מה שהוא אומר, אח שלי, ויאמרו, אחיך בן הדד? סימן שאלה? ויאמר, בואו, כחהו, כחוהו, ויצא אליו בן הדד ויעלהו על המרכבה. ויאמר אליו, הערים אשר לקח אבי מאת אביך, אז שיב, וחוצות אשים לך בדמשק. מה זה מלך חסד? אהבת חינם. מחזיר לו את הערים שהוא כבש לו, שאבא שלו כבש לו. וחוצות אשים לך בדמשק אשר שם אבי בשומרון, ואני בברית אשלחך, ויכרות לו ברית וישלחם. וזה לא יאומן. הרי, מה היגיון? הרגע ניצחת אותו, הרגת לו 100,000 לוחמים, 27,000 נמחצו במוות ברעידת אדמה, נשאר רק הוא בודד. מה אתה משלח אותו בברית? היא הנותנת, בגלל שהוא רוצה שהוא יהיה נאמן שלו, ואם יהיו ברית ביער, בוא נשלב זרועות, למה לריב, אומר לו אחיו, בוא נהיה חברים, אחי, אח שלי תהיה. יש לנו אויב משותף, האשורים. והנה תסתכלו איך האשורים, איך הרמים מרמים את אחיו. כן, הוא רוצה מתוך אינטרסים גלובליים, מזרח תיכוניים, לטובת הכלל, כי הרי אשור באמת מאיים על כל האומות המערביות. וכל ההיגיון שאתה בונה עליו ומנסה ליצור אותו, כמו מגדל קלפים. מזכיר קצת את הסכמי אוסלו. בנינו על כל מיני טוב ליבם של בני דודנו. כן? התנתקות מגוש קטיף. אותו דבר. תן להם והכל יהיה נהדר. לא יעופו טילים על אשדוד, אל תפחילו אותנו סתם. והכל מתנפץ. מה?
לא יגיעו לאשדוד,
יגיעו על תל אביב. כן. והנה הוא צר על שומרון, והוא נלחם בישראל. ומלך הרם, אני חוזר עכשיו לפרק ו', תראו מה זה מלכי חסד. כן? איפה רואים מלכי חסד? ממש פה, בתוך השכונה. מלך הרם היה נלחם בישראל, ויבאץ על עבדיו לאמור אל מקום פלוני אלמוני תחנותי. וישלח איש האלוהים אל מלך ישראל, איש האלוהים עכשיו זה כבר אלישע. והוא שולח אל מלך ישראל לאמור, ישמר מעבור המקום הזה, כי שם ארם ניחתים, נחיתים. כן, הוא מודיע לו איפה ארם נמצאים. איש האלוהים יודע הכל. לא צריך 8200 כשיש אלישע. וישלח מלך ישראל אל המקום אשר אמר לו איש האלוהים, והזהירו ונשמר שם לא אחת ולא שתיים. עוד פעם ועוד פעם, הוא עושה מערבים, ועם ישראל לא נלכד. הצבא הישראלי לא נלכד שם. ויסער לב מלך הרם על הדבר הזה. כן, הוא רואה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, הם מתחמקים מהמערבים שלו. ויקרא אל עבדיו, ויאמר אליהם, הלא תגידו לי, מי משלנו אל מלך ישראל? מי מרגל? ויאמר אחד מעבדיו, לא אדוני המלך, כי אלישע הנביא אשר בישראל, יגיד למלך ישראל את הדברים אשר תדבר בחדר משכבך. אתה רואה? יודעים? גם השבק של האויב יודע הרבה, ממש. הם מוצאים הרבה פעמים בכל מיני מקומות מסמכים כאלה של מודיעין זר, ומדהים לגלות איזה מעקבים הם עושים אחרי אזרחים תמימים, שלא לדבר על וואטסאפים ומה שיש היום, עם מכשירים, כן? זה מדהים, הם יודעים. לשבש את המידע שלהם זה לא דבר פשוט. ויאמר לחורו, כן? אחרי שהוא מבין שיש כנראה איזה מודיעין על לצבא הישראלי, מה הדבר הכי טוב לעשות? לקחת את זה לעצמנו. אז הם הולכים עכשיו לשלול את אלישע לטובתם. והם הולכו איכוהו, וישלח ויקחהו, ויוגד לו לאמור, הנה ודותן. שוב, אתה רואה שהמודיעין הארמי עובד. יודע להגיד בדיוק איפה נמצא הנביא אלישע. זה עוד בלי עידן הפייסבוקים ובלי עידן המעקבים, הם יודעים. וישלח שם סוסים ורכב וחי כבד, ויבואו לילה ויקיפו את העיר. שימו לב שגם יודעים לנווט בלילה. מלחמת לילה זה לא דבר פשוט בעידן ההוא. והם מצליחים לבוא בלילה, להגיע עד העיר ולהקיף אותה. וישכם משרת איש האלוהים לקום ויצא, והנה החיל סובב את העיר וסוס ורכב, ויאמר נערו אליו, אדוני, איך נעשה? איך נצא? העיר מוקפת בארמים. ויאמר, אל תירא. איש האלוהים אומר לנערו, אל תירא. כי רבים אשר איתנו מאשר אותם. כמה ראית? 20 אלף איש? לנו יש יותר. הנער מסתכל על אלישע, אומר לו, where are they? איפה הם אנו? והתפלל אלישע ויאמר, אדוני, פקח נא את עיניו ויראה. ויפקח אדוני את עיני הנער וירא, והנה ההר מלא סוסים ורכב אש סביבות אלישע. כן, פתאום לפקוח העיניים, הוא רואה, גייסו מילואים, הרבה מילואים ניקים, מסתובבים סביבו. ויאמר, וירדו אליו, והתפלל אלישע אל אדוני. ויאמר, הכנה את הגוי הזה בסנברים, ויקם בסנברים כדבר אלישע. ויאמר אליהם אלישע, לא זו הדרך ולא זו העיר, לכו אחריי והוליכה אתכם אל האיש אשר תבקשון. זאת אומרת, אלישע גם יודע שמה הם באו לפה. הוא יודע שהם באו לתפוס אותו. והוא מוליך אותם, והם הולכים אחריו, כמו עברים. מזכיר קצת את החלילן מהמלין, נכון? רק שפה... והוא מביא אותם לשומרון. מדותן לשומרון, לא נורא. מסע חביב, יום טיול. והם מגיעים לעיר שומרון. ויהי כבואם שומרון, ויאמר אלישע, אדוני, פקח את עיני אלה, ויראו. ויפקח אדוני את עיניהם, ויראו והנה בתוך שומרון. הוא הכניס אותם לתוך העיר, גדוד שלם של ארמים, נכנס לתוך העיר שומרון. אתם מבינים שכל האנשים שעומדים על החומות עם קשתות וחיצים, כולם מכוונים עליהם, הם נמצאים בכיכר העיר המרכזית של שומרון. אחרי השער נכנסו, יש שם איזו רחבה, מסביב ללוחמים של מלך ישראל. עכשיו תראו מה שואל אותו מלך ישראל. ויאמר מלך ישראל אל אלישע, קיר אותו אותם, העקה, עקה, אבי. שימו לב איך הוא קורא לאלישע הנביא, קורא לו אבי, להקות אותם. עכשיו שימו לב לתשובה של אלישע, הנה מה זה מלכי חסד. ויאמר, לא תקה, האשר, שימו לב להי השאלה הרטורית, האשר שבית בחרבך ובקשתך, אתה מכה, שים לחם ומים לפניהם, ויוכלו וישתו, וילכו אל אדוניהם. הוא שואל אותו בשאלה הרטורית, תגיד לי, אתה הורג שבויים? למה בכזה רטוריקה? כי הוא לא הורג שבויים. ברור לאלישע שמלך ישראל... לא, רק שבועים, אבל עוד אין אמנת ג'נבה, עוד אין עולם נאור. מה זה לא להרוג שבועים? עושים מה שרוצים, זה חומר ביד היוצר. רואים בתמונות של האשורים מה הם עושים לשבועים. זה לא יאומן, מה עושים בכל עולם, העולם עם שבועים. העם היחיד שלא מכה שבועים, זה עם ישראל. למרות שהם עובדי עבודה זרה, ולמרות שהם כאלה, ולא, ודאי לא בהכרח שומרים שבת, ועוד עושים כל מיני דברים כאלה. אבל יש להם איזה מוסר, לא בינלאומי מוחצן, אלא טבעי ישראלי שהם מלכי חסד, מדינה של חסד. כן, רואים את זה. עוד ועוד ועוד דוגמאות. והגויים עומדים, מה יותר מגוי משיח לפי תומו? שמענו שהם מלכי חסד, בואו נבדוק את זה, בואו ננסה. והם הצליחו מעל המצופה. כן, באמת הם עושים את זה, ויחרה להם קירה גדולה, ויוכלו וישתו וישלחם, וילכו אל אדוניהם, ולא יספו עוד גדודי ארם לבוא בארץ ישראל. לפעמים הלחם שאתה נותן לשבועים והסיפורים שאיתם הם חוזרים, אגב, שימו לב שמדינת ישראל של היום, עם ארם של היום, עושים אותו דבר. כמה אנשי, לא יודע מה, דאש ושמאש, אנחנו מטפלים בהם. כשהם באים פצועים, מטפלים בהם, לא הולכים לשאול אותם, למי אתה שייך, לאיזה ארגון, מה אתה חושב עלינו, ואחר כך באמת גם חוזרים ומדברים, למרות שיש כאלה שממשיכים לסנוע, כי זה משהו פסיכודלי. אבל מבחינת עומק הדבר, התמונה מתהפכת להם. איך זה שאנשים שאני אמור לסנוע אותם, הם מטפלים בי? מלכי חסד, בואו נחזור חזרה. מלכים א', פרק כ', כ' א', כן? פרק כ', פסוק למד ה'. בעקבות זה שהוא נותן, משלח אותו בברית, בא איש אחד מבני הנביאים, פסוק למדי, ואיש אחד מבני הנביאים אמר אל רעהו בדבר אדוני, הקנינה, וימאן האיש להקותו. בדיוק היום למדנו את זה, נכון? שאדם שלא שומע בקול נביא, מה דינו? חייב מיתה. מיתה בידי שמיים. הנה דוגמה לזה, כן? הזכרתי, היום לימדתי במדרשה, אצלי לימדתי את סיפור דבורה וברק, שברק אומר לדבורה, אם תלכי עמי והלכתי, אם לא תלכי עמי, לא אלך. הוא בעצם מסרב פקודה לנביא. היא אומרת לו, תלך, תגייס אנשים. הוא אומר לה, אם לא תבואי, אני לא הולך. ואם היא בכל זאת תגיד לו, לך בלעדיי, הוא יגיד לה, לא אלך בלעדייך, הוא חייב מיתה. מי שלא שומע בקול נביא, הנה תראו מה קורה לו. ויאמר לו, יען אשר לא שמעת בקול אדוני, הנך הולך מאיתי, והיקחה האריה, וילך מאצלו, וימצאהו האריה, ויקהו. הוא לא שמע בקול נביא, עוד שהוא עצמו היה בין בני הנביאים, נהרג. צמוד ונגלה למה שהוא עשה או לא עשה. וימצא איש אחר, ויאמר, הקנינה. פעם הוא מוכן, הוא מכה אותו. ויקהו האיש עקב ופצוע. זה מדהים, נביא מבקש מאיזה בן אדם, תרביץ לי מכות עד שאני אזוב דם. זה לא יאומן. זה דבר השם. תבקש ממישהו שירביץ לך מכות. הנביאים עושים את מה שהקדוש ברוך הוא אומר להם. הוא אומר, זה יכאב לי. בשביל מה? רק בשביל להעביר איזה מסר? אני אגיד לו את זה בלי לחטוף מכות. למה צריך לחטוף מכות בשביל להעביר מסר? והוא פצוע. וילך הנביא ויעמוד למלך אל הדרך ויתחפש באפר על עיניו. כן? אפר זה תפאורה, אפר זה איפור. נכון? איפור בא מהמילה אפר. והיא המלך עובר והוא צועק אל המלך. עוד פעם, אתם רואים? אל המלך. אני רוצה להגיד משהו למלך. והיא אומר, עבדך, כן? המלך שומע אותו, והיא אומר, עבדך יצא בקרב המלחמה שאתה יזמת, והנה איש שר ויבא אליי איש, והיא אומר, שמור את האיש הזה, אם ייפקד, ייפקד, והייתה נפשך תחת נפשו, או כיכר כסף תשקול. והיא עבדך עושה הנה והנה, והוא איננו. והיא אומר אליו, מלך ישראל, כן משפטך אתה חרצת. מה אתה בא לצעוק אליי? אתה הסכמת לתנאי הזה, שאם הוא יברח, אתה תחטוף מכות. והוא ברח. ואתה לא שמרת כמו שצריך. הפקרת אותו. אז מגיע לך. מה עושה עכשיו הנביא? מזיז את התחפושת. ויסר את האפר מעלי עיניו, ויקר אותו מלך ישראל. זה אותו נביא שכל הזמן דיבר איתו. ששלח אותו פעם ראשונה, שאמר לו תתכונן כי הוא יבוא בעוד שנה לעוד סיבוב מלחמה. וימהר ויסר את האפר מעל עיניו ויקר אותו מלך ישראל כי מהנביאים הוא. ויאמר אליו, כה אמר אדוני יען שילחת את איש חרמי מיד, והייתה נפשך תחת נפשו, ועמך תחת עמו, וילך מלך ישראל על ביתו שר וזעף ויבוא שומרונה. כן, איש האלוהים קלקל לו את חדוות הניצחון. אומר לו, אתה ויתרת לו, אתה השלחת אותו הביתה, אתה תחתיו, עמך תחת עמו, כן, הפרת את ה... ושימו לב שמי שחרץ את הדין, זה מזכיר קצת את משפט נתן לדוד וסיפור בת שבע, שגם שם דוד חורץ על עצמו את הדין. גם פה הוא חרץ על עצמו את הדין. הוא אומר לו, מה אתה רוצה? מגיע לך. ויהי אחר הדברים האלה. כרם היה לנבות הישראלי אשר בישראל, אצל אחל אחיו מלך שומרון, וידבר אחיו אל נבות. למור. נא לי את כרמך ויהי לי לגן ירק, כי הוא קרוב אצל ביתי. זה אגב גם דבר מדהים. מלך ישראל צריך גן ירקות ליד הבית. מה זה, תרפיה בגינון? מה העניין הזה? שונה קצת. כן, שימו לב שהוא רוצה להחיות סוס. מזכיר קצת את אריק שרון. נכון, יש לו ראש ממשלת ישראל, יש לו חווה. מגדל קצת חומוס, קצת זה, צנוניות, כל מיני דברים. והוא מאוד אהב את זה אגב. הלובש, יוצא מהזה, בגדים של... ויהי לי לגן ירק, כי הוא קרוב אצל ביתי, ואתנה לך תחתיו כרם טוב ממנו. אגב, הוא רוצה לעקור את הכרם ולשתול שם ירקות. יין לא חסר לו, ולא צריך את זה בשביל יין. שיגעון חדש נכנס אצל איזבל, להיות צמחונית. אז הוא עושה מה שאיזבל אומרת. אין הסבר אחר. ויהי לי לגן ירק, כי הוא קרוב אצל ביתי, ואתנה לך תחתיו כרם טוב ממנו. מה שנקרא היום אצלנו, החלפת שטחים. תשאירו לנו את מעלה אדומים, ניתן לכם את המשולש. תשאירו לנו את זה, ניתן לכם תמורת זה את זה. חילופי שטחים. אם טוב בעיניך, אתנה לך כסף מחיר זה. מוכן לשלם לך כיד המלך. מה, המלך מבקש? למה לא? ויאמר נבות אל אחאב, חלילה לי מאדוני, מתיתי את נחלת אבותיי לך. והדבר המאוד קשה שיש פה... סליחה, לך, תודה. שקפיים. זה היינו אח, זה לא... טעות כזאת לא מחזירים בקריאת התורה. זה לא משנה את המשמעות. זה זכר או נקבה. זה לא כזה שינוי משמעותי. לא, לא, לא. לא במילה הזאת. זאת בעצם המילה הקשה. אם הוא אומר לו, חלילה לי מהשם מתיתי את נחלת אבותיי, אז זה בסדר, זה לא חוצפה. אבל להגיד לאחיו, לך אני לא אתן. מה שמה מזה? כל אחד אחר הייתי מוכן, אתה לא. יש פה משהו, פגיעה ממשית במלך. נבות התנהג בצורה קצת גסה כלפי מלך ישראל. ויאמר לא ייתן לך את נחלת אבותיי, ויבוא אחאב אל ביתו שר וזעף. אגב, שוב רואים מלך חסד, כן? אזרח. אגב, זה שוב, הוא בא לבד. אין את הראייה לזה. למה איז נבות לדבר איתו ככה? כי לא היה ליווי. המלך הלך לבד. זוכרים מתי עוד ראינו את זה? שאליהו מתגלה אליו. זה גם דבר מדהים. כאילו, איזה... יש פה איזה משהו של צניעות, של פשטות. הוא מבקש להחליף שטח. מה רע בזה? כאילו, זה מלך חסד. מלך רגיל אומר לו, זוז הצידה. תכף תראו איך איזבל נדהמת לגלות עם איזה חנון היא נשואה. מה זה הדבר הזה? ויאמר, לא אתן לך את נחלת אבותיי. כן, ויזב הדבר אשר דיבר אליו נבות הישראלי, ויאמר, לא אתן לך את נחלת אבותיי. שמים לב שזה חוזר על עצמו, אם לא שמתם לב, כמו שדייקנו בקריאה הראשונה, הפסוק הראשון, שהבעיה והחוצפה של נבות זה לך. והנה רואים שזה מה שגרם לאחאב אלבון שקשה לו לשאת. על דבר שהוא אמר, ויסב את פניו ולא אכל לחם,
וישכב על מיטתו, נכון? על זה שהוא אמר, לא אתן לך את נחלת אבותיי. כאילו, אתה לא יהודי, אתה לא ראוי. מה פתאום, נחלת אבותיי שאני אתן לך? ותבוא אליו איזבל אשתו, כן? העבדים זמאי רצו לאיזבל לספר שמי, משהו לא טוב אצל אחיו, הוא לא מרגיש טוב. ותבוא אליו איזבל אשתו ותדבר אליו, מה זה רוחך שרה ואינך אוכל לחם? תראו איזה אישה. מה זה אתה לא אוכל לחם? אצלנו בבית לא אוכלים לחם? מה קורה פה? כן? אישה חזקה. לא ברכות, כן? מסכן אחיו, כולם מדברים אליו קשות. וידבר אליה, כי אדבר אל נבות הישראלי, ואומר לו, תנה לי את כרמך בכסף, או אם חפץ אתה, אתננה לך כרם תחתיו. ויאמר לו, אתן לך את כרמי, שימו לב, פעם שלישית, לא אתן לך. ואפילו לא מזכיר את נחלת אבותיי. ותאמר אל איזבל אשתו, אתה תעשה מלוכה, שימו לב, אתה יהיו נאו של דו, כן? אתה תעשה עכשיו מלוכה בישראל. אני עכשיו אלמד אותך מה זה להיות מלך. זה לא יאומן. איזה פער בין נסיכה צידונית לבין בנם של קדושים. מלך ישראל החנון. אני עכשיו אלמד אותך, אתה תעשה מלוכה על ישראל. קום אכול לחם, ויטב ליבך, אני אתן לך את כרם נבות הישראלי. עליי, כמו שנהוג לומר. לך תאכל, הוא שומע בקולה, עוד הולך תאכל, הולך ואוכל. ותכתוב ספרים לאמור, קראו צום, והושיבו את נבות בראש העם. והושיבו שניים אנשים בני בליעל, כאן רואים מה זה איש בליעל, כן? אנשי בליעל, זה אדם שמוכן לעשות רע ושקר תמורת בצע כסף. והושיבו שניים אנשים בני בליעל נגדו, ויעידו למור, ברכת אלוהים ומלך. והוציאו וסיכלוהו וימות. מה הפטנט בזה? שאם הוא בירך אלוהים ומלך, אז בעצם הורגים אותו מדין מבזה מלכות. ולפי ההלכה, הנכסים שלו עוברים למלך. כרגע דיוק. היא יודעת, סנהדרין. לא יאומן. היא מוצאת את הפטנט, איך לעשות את זה. מה בשקר? ותכתוב בספרים לאמור, קראו צום והשיבו את נבות בראש העם, והושיבו שניים אנשים ליה נגדו, ויעידו לאמור, ברכת אלוהים ומלך, והוציאו וסיכלו וימות. ויעשו אנשי עירו, הזקנים והחורים, אשר היושבים בעירו, כאשר שלחה אליהם איזבל, כאשר כתוב בספרים ואשר שלחה אליהם. זאת אומרת, הם יודעים שהם משותפים בשקר. אבל היא פקדה עליהם והם פחדים ממנה. כמו שאליהו ברח בגללה. קראו צום והושיבו את נבות בראש העם, ויבואו שני אנשים בני בליעל, וישבו נגדו, ויעידוהו אנשי הבליעל את נבות נגד העם למור, ברך נבות אלוהים ומלך. ויוציאו מחוץ לעיר, ויסקלוהו באבנים וימות. וישלחו אל איזבל, כן, זקני העיר הזאת שעשו את המעשה, למור, סוכל נבות וימות. המשימה הוא שלמה. כן, תראו את הדו שיח הזה, כן, איך הם עושים את זה. היא אומרת להם, הם עושים את מה שהיא אומרת, הם מדווחים לה. כן, רואים את צורת השליטה, רואים מי זאת איזבל ולמה אליהו ברח מפניה בפרקים הקודמים. ויהי כי שמוע איזבל, כי סוכל נבות וימות. ותאמר איזבל אל אחאב, קום רש. למה רש? אם הוא קילל מלך, אז הרכוש שלו שייך למלך. זאת ההלכה. קום רש את כרם נבות הישראלי, אשר מעין לתת לך בכסף, כי אין נבות חי, כי היא מת. אין יותר נבות. סולק מן הדרך, המכשול הזה. ויהי כי שמוע אחאב, כי מת נבות, ויקום אחאב לרדת אל כרם נבות הישראלי לרשתו. אין, הוא יורד לשם כמו בעלים. ונקרא עוד כמה פסוקים ונעצור היום פה. ויהי דבר אדוני אליהו התשבי לאמור, קום רד לקראת אחאב מלך ישראל אשר בשומרון. שינוי תוכניות, נכון? הרי אליהו לא רצה יותר להסתובב, לא רוצה יותר להיראות, לא רוצה יותר לפעול. אומר לו הקדוש ברוך הוא, לך תמנה את אלישע תחתיך, תמנה את החזאל במקום בן הדד, ואת יהו במקום שושלת אחאב. קום רד לקראת אחאב מלך ישראל אשר בשומרון, הנה בכרם נבות. נבות אשר ירד שם לרשתו. כן, הקדוש ברוך הוא מגלה לאליהו מה התרחש. ודיברת אליו לאמור, כה אמר אדוני, הרצחת וגם ירשת, ודיברת עליו לאמור, כה אמר אדוני, במקום אשר לקקו הכלבים את דם נבות, ילקקו את כלבים את דמך גם אתה. איפה שהכלבים לקקו את דם נבות, שהרגה אותו איזבל. אגב, שימו לב שבעצם, אחאב לא ידע מכל זה. היא לא סיפרה לו איך. היא רק אמרה לו, אתה יכול לרדת, הוא מת.
הוא אמור לנחש מה שאתה
מסוגלת לעשות. הוא יכול לנחש, אתה אומר. ויומר אחאב אל אליהו. עכשיו תראו מה עונה אליהו. אחאב לאליהו, כן? הוא תפס אותו בדיוק בלי עורך דין, לא מוכן. ואמר לו משפטים קשים ביותר. הדם שלך יילקק על ידי כלבים במקום הזה. וזה אכן קרה, כפי שנראה בהמשך. ויומר אחאב אל אליהו, המצאתני אויבי, כן, שימו לב עוד פעם קורא לו, אוח, תמיד אתה מופיע כשאני, כן, אתה אויב שלי. סוף עוד פעם הוא מאשים אותו, אני המדינה, המדינה זה אני, טובת הכלל זה אני, אתה האויב. שימו לב לדמגוגיה שיש פה. ויומר, עכשיו אליהו כבר לא מתווכח איתו, ויומר, מצאתי. יען התמכרך לעשות הרע בעיני אדוני. אתה מכור לזה, כן? מכרת על זה. ידי ובי אליך רעה וביארתי אחריך והכרתי לאחאב משתין בקיר ועצור ועזוב בישראל. ונתתי את ביתך כבית ירובעם בן נבט וכבית בשם בן אחיה אל הכעס אשר הכעסת ותחתי את ישראל. וגם לאיזבל דיבר אדוני לאמור, הכלבים יאכלו את איזבל בתל ישראל. המת לאחלב אחאב בעיר יאכלו הכלבים, והמת בשדה יאכלו עוף השמיים. רק לא היה כאחאב אשר התמכר לעשות הרע בעיני אדוני, אשר הסת אותו איזבל אשתו. והתאהב מאוד ללכת אחרי הגילולים, ככל אשר עשו האמורי אשר הוריש אדוני מפני בני ישראל. והיא כשמוע אחאב את הדברים האלה, ויקרא בגדיו, וישם שק על בשרו, ויצום, וישכב בשק, ויתלך לאט, ויתלך עט. לא יאומן. כן, אחאב שומע את זה, ותשובה, קורא את בגדיו, צם, ויהי דבר אדוני אל אליהו למה תשביעי לאמור, הראית כי נכרע אחאב מלפניי? חזר בתשובה, בוכה על מה שקרה לו. יען כי נכנע מפניי, לא אבי הרע בימיו. בימי בנו אבי הרעה על ביתו, וישבו 3 שנים אין מלחמה בין ארם ובין ישראל. כן, זה באמת תיאור מדהים, הטלטלת הזאת, שהוא מוכיח אותו, הוא מיד חוזר בתשובה, מצטער על מה שהוא עשה, הבין שהייתה פה טעות, לא רצה שזה יתגלגלו ככה הדברים, הוא לא התכוון לזה. יש פה משהו מדהים. ונסכם במשפט אחד, וזה באמת אנחנו לפני יציאה לחופשת פסח. למה מספרים את כל הסיפור הזה? אז קודם כל מקבלים פה איזו תמונת מצב מעוקנת, מדויקת, על היחסים בין איזבל לבין אחאב. אבל מה בעצם רוצים לספר? מה המסר לדורות פה? תראו מה מפיל את אחאב. כאילו, כל גדולת הכוח של אחאב זה שהוא חושב שהוא עושה לטובת הכלל. תראו כמה שזה קשה לאדם לטעון לתפוס שמה שהוא עושה לעצמו זה כבר לא טובת הכלל. זה פתאום מתערבב לו. הוא זקוק לגן ירק. זה לא צורכי ציבור, באמונה. אתה צריך את הגן ירק הזה, או את הכרם של נבות, בשביל לעשות שם מורווה לסוסים, משהו אחר, אז זה לא היו תופסים אותו. אבל אתה הופך את זה לפרטי שלך, וזה בעצם מה שאיזבל גרמה לו. שבעצם בעם ישראל, המצב הזה הוא מצב של זה, זה השחתה. הפרטיות שנמצאת במחוזות שכאלה היא המסית הגדול ביותר. של מי אתה עושה את זה? ותשימו לב שאחאב קרוע בין זה לזה. למה הוא חוזר בתשובה ובוחק? הוא בעצם מבין שהוא באמת ביעד שלו, בשביל זה הוא התחתן עם איזבל, רק שאיזבל היא לא בנויה למדרגות האלה. היא נשארת בגיותה וביעדיה, מה זה מלכות? לעצמה, לבית מלוכה, נאמנת לשלטון, עושה את השלטון. ובאחאב מקרקר, תראו שכל הפרק הזה שלמדנו, שני הפרקים שלמדנו, זה מתחיל מזה שהוא היה מוכן להגן על התורה, כי זה כללי, זה לא פרטי. מה ששלי פרטי שייקח, אין לי בעיה, כסף, ילדים, נשים, שייקח. זה פרטי. והנה פה, כשהוא רוצה לקחת את שדה נבות, ונבות אומר לה, אני לא אתן לך את לך, את נחלתי, אחאב לוקח את זה מאוד קשה, ובעצם הלקיחה הזאת למקום קשה, ואחר כך השמחה שהוא יכול לקבל לידו את כרם נבות, זה התשטוש בין המניע, חבל דק, בין מניע לאומי כללי, לבין אינטרס פרטי. והנה מסר לדורות. כן, תראו איך בשנייה אחת זה יכול להתהפך. איזה זכות נותנים לבן אדם שפועל למען הכלל. גם אם הוא שוגה. גם אם הוא טועה. אני יש לי הקלטה של הרב דרוקמן, קצת לפני רצח רבין. ושואלים אותו תלמידים על רבין. שהוא הולך לעשות הסכמי אוסלו, שהוא הולך לתת לערבים, שהוא הולך... והרב דרוקמן בקולו אומר שרבין אולי טועה, אבל זה ודאי לא נובע מרוע. ובוודאי שאסור לגדף אותו, אסור להשוות אותו לשום... הוא אומר, מילה אחרי מילה. אחר כך האשימו את הרב דרוקמן שבגללו, ייחוד לרבין, הוא גרם שירצחו את רבין. כן? והוא אומר בקולו, לא, תתייחסו אליו, הוא ראש ממשלת ישראל. כן? ואפשר לראות את זה. אגב, באמת, גם רבין, אחרי הסכמי אוסלו, אנשים מסביבו אמרו, נקפו ליבו מאוד על התוצאות. כל פיגוע שהיה, הוא לקח את זה קשה מאוד. קשה מאוד. אז הנה רואים התקדים. יש פה איזה תקדים, שהמנגנון הזה של פעולה למען הכלל, יכולה לטשטש את היחס הנכון לאלוקים. זה מה שצריך לשים לב אליו. אגב, גם בבית דוד זה קורה, אבל זה לא כרגע נרחיב. בשמואל ב' רואים את אותו מנגנון, מנגנון דומה, שכשאדם פועל למען הכלל, הוא מזניח את היחס הפרטי, וזה המבחן, זה אבן הבוחן. זה אבן הבוחן. שזה עקבי לאורך זמן, גם בעקום עשה וגם בשבע אל תעשה. ואם נחסים לב, כשאנחנו נחסים לפסח, סיימנו פה את השיעור, שחג הפסח הוא בדיוק פעולה הפוכה ממה שקרה פה. מתכנסים, משפחה, זבח משפחה, שנאכל בתנאי שנתנו את חלקנו עם כלל ישראל לקדוש ברוך הוא. אז יש ערך למשפחה, להתקבצות. כן? כי זה לכולנו. ציוות השם יצאו מארץ מצרים. המגיד הוא הכללי. המגיד הוא הכללי. כן? יציאה, בדיוק הפעולה הפוכה. לצאת מהפרטיות ולהתרומם אל הכלל. לעשות את כל המעשים שלנו, לתת את עצמנו לזה. וברגע שאתה מנצל את המעמד וחופר קצת לעצמך, נורא והיום. הנה המסר לדורות. נעצור פה. שיהיה חג שמח. וניפגש כנראה אחרי יום העצמאות, כי זה... יום העצמאות זה גם יום שלישי, אני חושב, או רביעי. או יום הזיכרון. בכל מקרה, אני לא אוכל להגיע. אז יש לנו הפסקה ארוכה.